צמחנו רק עד האוויר, וחלמנו רק על דבר מלכות שמיים, וכאן משונה זה היה לנו לרפואה יפה. וקלטה בקרבנו פנים השאיפה הטבעית על הדבר הטוב האלוהי הכללי. הרעיון הזה מופיע בעוד מספר מקומות. בדומה לזה הרב מסביר, מסביר הידוע, שבו הרב מסביר את תפקידה של תקופת האירוסין, שבה הקשר הוא קשר פנימי נשמתי ולא בא לידי מימוש, לכאורה זה חסר, נכון? אבל כשדברים לפעמים באים לידי מימוש, אז ההופעה הגופנית תופסת מקום כל כך ממשי וכל כך מלא מציאות ממשית, מעשית, מבוססת, שלפעמים שוכחים שזו הופעה של רעיון מאוד אצילי. לכן תקופת הגלות היא תקופה שבו מתהפכים, מתפתחים החיים החזיוניים.
זה גם אירוסים של
העם? גם אירוסים של העם, זה לכן כתוב, והרסתיך לי לעולם. יש מצב כזה, צריך לדעת שככל קשר שבין איש לאשתו, שהערך האמיתי שלו זה לא מה שמתגלה כרגע. מה שמתגלה כרגע מושפע מהמון תנאים. לפעמים זה מושפע מהעייפות של הבעל, לפעמים זה מושפע ממה שהאישה בהיריון, זה מושפע מהמון המון תנאים שכרגע הם סיבה למה אי אפשר להביע את מה שמונח באמת. אבל הבאמת זה לא מה שמופיע בפועל. מה שמופיע בפועל מצטרף, אחד לאחד, יום ליום, התמודדות להתמודדות. שביחד בסך הכל יתגלה מה שמופיע בנשם. אם אדם הוא נשוי, אבל הוא חושב שערך הקשר בינו ובין אשתו זה מה שמתגלה בפועל. זה נורא. משהו כל הזמן מכור, במקום לחיות את החיים באמת. שהם מלאי אתגרים והתמודדויות ומציאות שבו האיש והאישה מתקשרים ביניהם דרך ניגודים. וכך הולכת ומתעמקת הזהות האחת שביניהם. במקום זה הוא בורח מלבנות ביחד ועסוק כל הזמן. הוא מכור. למה הוא מכור? הוא מכור ליצור חוויות כאלה שיביעו באופן דמיוני כאילו את מה שמונח בהם. לא, הקשר הוא פנימי, נשמתי, הוא הולך ומתגלה דרך כל מיני מקרים ואירועים, שבפועל הולכים ומצטרפים כדי לגלות את המציאות האמיתית שמתרקמת פנימה. ככה גם בקשר בין עם ישראל והקדוש ברוך הוא. שהקשר הנצחי הוא קשר נשמתי. לפעמים דווקא הירידה אל החיים הממשיים משכיחה שהערך של הקשר לא תלוי בהם. אלא הוא תלוי במציאות הנשמתית. המציאות הנשמתית, כדי שהיא תופיע במילואה, היא צריכה את העתיד הגדול, היא צריכה את העבר המפואר, היא צריכה את המקדש, את הנבואה, את המלכות. זה נכון שכשאנחנו חוזרים עכשיו אל הארץ, הנה אנחנו חיים ממשיים, אבל אנחנו מתפתלים ומסתבכים בכל מיני סיבוכים של חשבונות קטנים, איך לצבור ואיך להפוך את כל המציאות הממשית עם סיבוכיה להיות שייכת אל הגודל הזה של התקווה. יש משהו מאוד מפתה בתקווה. כמובן שהשלמות שבתקווה היא בגלל חוסר המחויבות שלה להופעה. התקווה זה אדם יכול לקוות בלב. כשהדברים מגיעים בפועל לידי חשבון, זה תהליך מאוד מאוד ארוך. יכול לעשות את המעבר מן החלום אל העירות, זה לא כל כך פשוט. אותו דבר שבחלום היה נראה בחיזיון מאוד מאוד ורוד, כדי לבנות אותו בפועל צריך גם זמן וגם עמל ויזע וחשבונות של תסיסת הרוחות ומלחמות. אבל כל זה הגשמת החלום. החלום הוא כל כך ורדרד כי הוא חלום. הרבה יותר עליון כשהחלום הזה מתגשם במציאות. רק לא הרי איך שזה מופיע בחלום, כי הרי איך שזה מופיע במציאות. כן אומר הרב, שלפעמים אדם נמצא בגלות, והוא חולם על ארץ ישראל, הוא מגיע לראות את ארץ ישראל ממשית, הוא מאוד מאוד מתאכזב. אז לזה ציפינו, לזה קיווינו. כשהייתי בגלות, ציפיתי לתפוזים בגודל של אבטיח, לשמש זהובה כל הזמן, הכל קודש, הכל נבואה, הכל נצחיות, הכל... ארץ רגילה יש לי גם בגלות. ולא מבין שהממשות הכי אמיתית זה הממשות בארץ ישראל. כן, להיות בגלות ולדבר על ארץ ישראל, זה להפוך את כל ארץ להיות מקדש, כמו שאנחנו מדברים על המקדש.
מקדש, מקדש.
אבל עכשיו ארץ ישראל הולכת ונבנית בפועל כפיים, דרך כל המציאות הממשית, שהיא רחוקה עדיין מההתגלות החזיונית. כדי לא לאבד את החשבון, כדי לא לאבד למה אנחנו באמת שייכים, למה אנחנו באמת מצפים, צריך לעבור תקופה שהיא מפתחת את הקשר אל החיזיון. כלומר, תקווה, הגות יקר, ציורים מאוד מאוד מופלאים, כדי שלא תגיע לארץ ישראל ותאבד את הגובה, תאבד את החשבון, תסתפק במה שקיים. לא, ארץ ישראל זה ארץ הנבואה, ולא לפחות מזה אנחנו מקווים. רק אנחנו יודעים שכדי שהתקווה הזאת תתגלו בפועל, צריך מהלך ארוך. שהוא עובר דרך מלחמות, ודרך בניין אישי, ודרך בניין חברתי, ולאומי, וסיבוכים של נבחי פוליטיקה, וכל מיני שחיתויות, וכל מיני דרדור של מוסר, אבל הכל יש תפקיד. אבל כדי שלא תאבד את החשבון למה אנחנו צועדים, ואסור לנו לוותר על שום דבר, ולא נאבד שום תקווה ושום שאיפה, צריך שהשאיפה הזאת תיבנה באופן שהוא קלות בנפש. שזה צריך את הגלות. אמנם, יש קצבה כמה כוח יש בחזיון לב זה, לישא עליו את מסע החיים ולסול בכוחו נתיבה לחיי עם. כשכל החיים כולם הם בתקווה ל... כמה זמן זה יכול להחזיק מעמד? הקצבה נראה שכבר מלאה צבאה. על כן, יורדת היא היהדות בגולה פלאים, לא מצליחה להחזיק מעמד. אלה שנשארים בגלות נוטשים את הספינה, רוצים לחיות, להיות שייכים לערכים שיש להם מימוש עכשווי במציאות שלהם עכשיו. באמת, אין לה תקווה כי אם לנטוע אותה, את היהדות בגולה, לעקור אותה מן הגלות. ולנטוע אותה במקור חיים של חיים ממשיים. ועמדנו על הביטוי המיוחד הזה. בארץ ישראל מופיע שיעור הקומה שלהם גם מקור החיים, כי אימך מקור חיים באורך נראה אור, משם הכל מקבל את הערך. אבל מקור החיים הזה, בגלל שהוא כל כך יען, הוא גם זה שמצליח להתגלות בפועל חיים ממשיים. מה שנוסף בחיים ממשיים, ועכשיו אני... זו נקודה חשובה, כי היא תבהיר לנו את הקשר להמשך הפסקה. מה שנוסף בחיים ממשיים זה לא רק עוד קומה. כשהחזון הופך להיות ממשי, זה לא רק שחוץ מתקווה, זה גם מתגלה למעשה. אלא זה הופך את הקדושה, את הקשר שלנו אל הקדושה, להיות קדושה עצמית. מה זה קדושה עצמית? כמו שהרב אמר, הזכרנו את הפסקה הזו לכמן פה-הי, בעמוד פה-הי הרב מסביר, קדושה שהיא שייכת לקיום העצמי שלנו. זה לא איזה מקרה שנוסף לו, זה לא מה שאנחנו מתלבשים בו. זה לא שחוץ מאיתנו גם יש מושגי הקודש ששייכים למציאות אחרת, אלטרנטיבית, שאנחנו צריכים לעזוב את המציאות שלנו ולקבע עלינו עול מבחוץ. אלא זו מציאות שאנחנו חלק מן הקודש. אנחנו, חיינו, חיי המשפחה שלנו, חיי החברה שלנו, חיי המדינה שלנו, הצבא שלנו, איפה שמופיעה הגבורה שלנו, איפה שמופיעה הרחבה הכלכלית שלנו, זה קדושה. זה רק בארץ ישראל אפשרי. רק בארץ ישראל יכולים להיות חיים שפונים אל הרחבתם, אל עושרם, אל בניינם הממשי, וכל זה הופעת קדושה. אז יש הבדל מהותי בין חיים בחוץ לארץ, בין תפיסת הקדושה בחוץ לארץ לתפיסת הקדושה בארץ, שאחר כך יש את זה נפקא מינה פה בכל ספר אורות. בין קדושה שהיא עומדת כנגד הטבע, או כנגד המציאות שבה אתה, אליה אתה משייך את עצמך, אני משייך את עצמי אל עולם הטבע. כלומר, כשם שבמציאות הטבעית יש חוקים, גם עליי יש חוקים, אני גם צריך לאוכל והזנה ולחיי משפחה ולצורך כלכלי. אפשר להעמיד מול זה את הקודש, מול השאיפות האנושיות להעמיד את הקודש. מול היצר הרע להעמיד את היצר הטוב, מול הטבע להעמיד את הקודש. כלומר, יש עולם אלטרנטיבי. יש עולם שבו כדי לנצח במלחמות צריך טנקים, צריך צבא, צריך המתכל, צריך אסטרטגיה. ויש עולם שבו מנצחים מלחמה דרך שמות כמעות תהילים וברכות של רבנים. עוז. וכל זה נכון. כי בגלות אנחנו לא שותפים לחיים ממשיים. עד רבה אנחנו צריכים לבדל את עצמנו מן החיים ממשיים. כי החיים ממשיים זה חיים של רשע וכסל ונבלות ובערות ופריצות וגוי. אנחנו צריכים לבדל את עצמנו מן החיים ממשיים ולשייך את עצמנו לבית המדרש. שם מתרקמים חיים. שבגלל שהם לא צריכים לנהל את החיים למעשה, לכן קל להם כל כך להתפתח. אבל זה גם יתרונה, שמצריכים להתפתח בעושר גדול מאוד של תורה שבעל פה. עכשיו מגיעים לארץ ישראל. בארץ ישראל לא רק שאת כל איזה אנחנו יכולים ליישם, אלא שמשתנה כל היחס שלנו לקדושה. לא קדושה שאנחנו עומדים מולה, משילים מעלינו את הזהות האותנטית שלנו ומקבלים אצלנו זהות אחרת שאלוקים נותן לנו, כן, שמקור הסמכות, לא נכנעים לפני מקור הסמכות, אלא שחיינו, שאיפותינו, הבנתנו, הדברים שאנחנו מזדהים איתם, זה נהפך להיות שבילים שדרכם הקדושה מופיע. כן, זה עמדה אחרת לחלוטין, לזה קוראים קדושה עצמית. אומר הרב, אפילו ניצוץ אחד של החיים הממשיים הללו, כי כשאנחנו באים לארץ ישראל, בצדים השניים זה רק ניצוצות, כמו שלמדנו בסעיף ה', זה עוד לא קיום המצוות במלוא תפארתו, זה עוד לא קיום המצוות התלויות בארץ דאורייתא, לא כל המצוות, לא לכל השיטות, ועדיין לא מופיע נבואה, זה רק ניצוץ. אבל אפילו ניצוץ אחד של החיים הממשיים הללו, יחיה המון גדול ורב שכן חזיון, כי זה נותן להם אחיזה במציאות. אז זה ריאלי. זה לא שאידיאלי עומד מול ריאלי. זה רק בעלי הריאליזציה. הם הפכו את האידיאל להיות מחוץ לריאליה. אלא האידיאלי, זה הריאלי שלנו, זה הריאל שלנו, זה המציאות האמיתית. כן? זה הריאליטי. מה שקורה באמת. אומר הרב, אפילו ניצוץ אחד של החיים הממשיים הללו יחיה המון גדול ורב של חיים חזיוניים. החיים הממשיים של קדושת היהדות לא יכולים להתגלות, כי אם בשיבת האומה לארצה, לא בשיבתם של יחידים, אלא כשהאומה מתעוררת לחזור לארצה, אומנם זאת לא התחייה בשלמותה, היא המסילה הסלולה לשיבתה לתחייה. כמו שומע רב במאמרי ראיה, דהתחלת, דהתחלת, שהתחלת לגאולה. כן? יש כמה מקורות כאלה שבו רואים שהשיבה, שיבה של האומה לארץ, זה המסילה הסלולה לשיבת התחייה. תחייה זה תחיית הדעת, זה הרגש והקודש. כן? כל תחיית החול זה כדי שהקודש יתעורר לתחייה. וכל העליוניות שברוחה ובחזון ליבה, או כל העליונות שברוחה ובחזון ליבה, יקומו ויחיו, כפי אותה המידה שהיסוד המעשי יתפוס מקום להחיות את החיזיון המתעדף, כמו שדיברנו כבר בסעיף הקודם, שתחיית הקודש נצרת כדי להעמיד את כל תחיית החול על הרגליים. אז גם כאן זה יקומו ויחיו. אומר הרב, אנחנו נמצאים בעיצומו של תהליך כלל עולמי, שבו האנושות הולכת ומוצאת את עצמה מתבגרת יותר, רצינית יותר. כשאדם מתבגר, אז מלבד מה שהגוף שלו מתפתח, מלבד שיש לו עוד כישרונות, ההתפתחות המנטלית שלו היא ביסום פנימי, עילוי פנימי. יש שהעולם משתכלל בחיצוניותו, והעולם כל הזמן הולך ומשתכלל בחיצוניותו, אבל עוד יותר, וזו המטרה והתכלית, מה שהעולם הולך ומשתכלל בפנימיותו. כמו שאדם, יש שהוא מתפתח במה שנוסף לו רכוש, כבר שהוא מצליח יותר במשימות, ויש התפתחות מנטלית, כן? שהנפש שלו מתפתחת, זה התפתחות פנימית יותר, שהרצון שלנו נעשה יותר אידיאלי. אומר הרב, כל מה שהעולם מתבשם יותר ורוח האדם מתפתח בקרבו, מתעוררת יותר התביעה לחיות על פי הרוח הטבעי שבקרבו. והתביעה הזו מתעוררת בקול יותר חזק. אנחנו שומעים היום את קולה של התביעה הזאת. נכון שכפי שכבר דיברנו בפעם הקודמת, התביעה היום לא מופיעה בתור תביעה, אלא היא כבר מתגלה בתור תופעות. יש המון תופעות שהן בעצם ניסיונות סרק או ניסיונות מזדמנים כדי לצעוק את הצרה, כדי להביע את התביעה. התביעה היא לחיות על פי עצמו, על פי טבעו. פירושו של דבר לא להיכנע תחת ערכים, קטגוריות של מוסר, שניתנים ממקור סמכות. שבו האדם צריך לדחות, לדכא את רצונו, מפני רצונו של מישהו אחר. להכיר בערך שהוא צריך לקבל על עצמו, אף על פי שהוא לא מוצא את עצמו מזוהה איתו. לא עוד דבר כזה. אלא האדם הולך ומתפתח. הוא מוצא ערכים שלפנים האנושות הייתה צריכה להיכנע מפניהם, מוצא אותם שהם תבועים בקרבו, ומנקודת מוצא לחיים שלו. יושר וצדק וטוב וחשיבה סוציאלית וקולקטיבית, כל אלה דברים שהאנושות הייתה צריכה לקבל על עצמה לפנים, והיום הם שייכים למה שמונח בכל אחד בתור התודעה הקולקטיבית שאיתה הוא פונה אל החיים. תרבות. התביעה הזאת לחיות על פי טבעו, היא בגלל שהמדרגה הזאת, שבה האדם, הוא מוצא את כל הערכים, ואת כל הראוי, ואת כל הנכון, כטבע שלו, המדרגה הזו הולכת להופיע. האנושות הולכת ומתקדמת, וכשם שעד היום היא הלכה וקלטה הרבה ערכים אל תוכה, הפנימה אותם, הזדהתה איתם, עד שמוצאת אותם כנקודת מוצא בנפש, שאיתה ניגשים אל החיים, כך האנושות הולכת ומתקדמת כדי לספוק עוד ועוד ערכים, גם של קודש, ערכים אלוקיים, ויושר, וכיוון שהמדרגה הזו עתידה להופיע, לכן קודמת לה, לפני שנוכל לחיות ככה, קודם קודמת לה התביעה. אנחנו רוצים לחיות ככה, ומצא שם גם נחיה ככה. אמנם, התביעה הזאת, כיוון שאדם רוצה לחיות על פי טבעו, ובאמת יש הרבה צדדים שהוא צריך להחזיר, האנושות היום צריכה להחזיר לעצמה את האמון בעצמה. לא עוד דרכי חינוך שמלמדים את האדם כמה הוא רע וכמה הוא פיראי וכמה הוא גרוע וכמה הוא צריך לשבור את רצונו, כמה אסור לו להאמין בעצמו וכולו מלא נגיעות וכולו מלא חשדנות. כל זה גם היום נכון לחלק מן האישיות, אבל יש חלק שהוא כבר לא כזה, שכבר צריך לתת בו אמון, שהכישרונות שאדם מוצא בקרבו וחפצו הפנימי, הוא באמת יכול להביע את ניצוץ אלוקים שמונח בו. אז התביעה הזו מופיעה היום בכל גדול. היא מתלבשת כבר בכל מיני תופעות של ליברליזם, של מתירנות, חלק מזה גם פריצות, של כל מיני תורות פסיכולוגיות ותורות חינוכיות שהן עוזרות לאדם להכיר את נבחי הנפש ולתת לגיטימציה למה שמונח באדם. כן? זה חלק היום, כן? נתיבים שונים בפסיכולוגיה המודרנית. לא עוד להתכחש למה שנמצא בך, אלא תן לזה ביטוי. והמרחק בזה לבין לתת לזה לגיטימציה הוא מאוד מאוד קטן. אז כבר נותנים לגיטימציה לזה, כי זה נמצא בך, תחיה את עצמך. זה שייך, אני אומר, למצב יותר בוגר בנפש. הפתרון הוא פתרון הרסני, הוא פתרון רכוב. אבל הפתרון הזה הוא פתרון של חול, פתרון האמיתי צריך להינתן מן הקודש. אבל אם הקודש לא יעיר לשמוע את התביעה הזו. כלומר, אם אנחנו את מושגי הקודש, את התורה, את התפילה, אנחנו נסביר בהסבר המסורתי, בהסבר הזה שמתאים להיאמר לאותם אנשים שצריכים לשבור את הרצון בתפילה, לשבור את הרצון על ידי הבניין המוסרי, לא לבנות אמון, לא להתעלות. אתם מבינים? זה שני דברים. כשאדם שובר את עצמו לבין כשאדם הולך ומתעלה, כשאדם מוצא את עצמו מזדהה עם הערכים הללו, לבין אדם שלא מאמין שהוא בכלל שייך לאחרים, אז זה בגלל שהוא קטן ושפל וקטן מיתוש וכולי וכולי, וצריך לקבל את דברו של אלוקים. כל זה, זה לא מתאים היום. לא כל זה, חלק מזה לא מתאים היום. ואם אתה עדיין את עולם הבית מדרש שאתה מציג בהסברה המסורתית, אז האנושות המתבגרת לא תוכל לקבל את זה. כן.
המציין תופעות של...
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
המציין תופעות של כל העולם, אצל הגויים אנחנו רואים את זה, השינוי בתפיסות פסיכולוגיה וזה. אבל למה לא קורה רק אצל היהודים?
לא, מה פתאום? תאריך עולמי. כשהרב כותב שהאדם הולך ומוצא את אלוהים בקרבו, זה כלל עולמי. זה יש לזה תפקיד מאוד חשוב לעם ישראל, אנחנו נראה. בתוך התהליך הזה, עם ישראל יש לו תפקיד מאוד מאוד מרכזי. מה שכל האנושות מגלה, בצורה חיוורת, בצורה מאוד ראשונית, בעם ישראל זה יופיע בצורה בולטת. מה שאצל כל האנושות זה יופיע בתור קווים כלליים, אצלם זה יופיע בתור תרי"ג מצוות.
אז זה שלא עם ישראל מקדם פה את כל העולם, כל העולם מתקדם לבד, הם בעדינו, אנחנו סתם
לא, זה... זה בכלל לא ככה, עם ישראל מתקדם, זה עוד שאלה מאוד מאוד חשובה שצריך ללמוד אותה. איך העולם מתקדם? יש לזה כמה מקורות חשובים. אבל באופן כללי הנוסחה היא שעם ישראל, יש דברים שמתקיימים באופן מקביל. העולם מתקדם כדי להיות שייך למדרגה שהעולם צריך להגיע אליה, ועם ישראל מתקדם אל המדרגה שעם ישראל צריך להיות שייך אליה, ובגלל שלעתיד לבוא עם ישראל במרכז כל האנושות, אז ההתקדמויות על החופפות. וכמובן, יש התקדמויות שהן התקדמויות כלליות, שהן באות לידי ביטוי בעם ישראל באופן יותר בולט. למשל, כמו שהרב יגיד פה, כל האנושות הולכת ומוצאת את אלוהים בקרבה, ואנחנו שווים אל הארץ. זה לא אותו דבר. ההתפתחות בחשיבה האנושית, ההתפתחות במוסר האנושי, כל זה עובר עלינו כמו שעובר על הגויים. אבל אצלנו כל זה הכנה למדרגה יותר עליונה. ובשבילה עם ישראל עובר תהליך שכל האומות מתפרקות ממנו. כל האומות מתפרקות מהנכסים הלאומיים שלהם, ועם ישראל הולך ומחזק את הלאומיות שלו. כל האומות עברו תהליך של אמנסיפציה ושחרור לאומיים רק כדי להגיע לגלובליזציה. ואנחנו עוברים את התהליך הזה כדי להיות לאומיים בתוך הגלובוס הזה. ותכף יופיע. אז בקשר לזה צילמנו פה באורות הקודש ג' זה פסקה שכמה פעמים צילמנו את זה, בוא נקרא אותה פעם אחת. חילקת?
כן.
כן, שוב. אומר הרב באורות הקודש ג' שבירת הרצון ושכלולו. הרצון הוא מקור החיים. רצון האדם הוא באמת יסוד שכלולו והווייתו. הרב מחלק בכמה מקומות, ביניהם באורות הקודש ג' פי ח', ששכלול חיצוני כלול בזה גם השכלול המדעי. יש שאדם מוסיף ידיעות, אבל זה שכלול חיצוני. כמו שאדם מוסיף קניינים חיצוניים, רכוש, כמו שאדם שמפתח את גופו. ככה יש אדם שמפתח את כישרון המדעי, אבל עדיין האדם נשאר אותו אדם. יש לו יותר כלים כדי להביע את האנושיות שלו. אבל מי הוא האדם? הרצון שלו. ומה הכוונה רצון משוכלל? שאדם רוצה יותר. לא הכוונה שאדם רוצה יותר, אלא שהרצון יותר אידיאלי. הכוונה שהרצון יותר קשור אל הטוב. הטוב במובן הרחב שלו. כן? שכלול הרצון, פירושו של דבר, רצון יותר אידיאלי. איך הופכים אדם להיות אידיאליסט? איך הופכים אדם להיות אתלט? מאמנים אותו במתיחות. לא יודע. איך הופכים אדם להיות כנר? מתאמן בכינור. איך הופכים אדם להיות יודע הרבה? צריך ללמוד. זה כאן. אבל איך הופכים אדם להיות אידיאליסט? זה תורה שלמה. זה מאוד לא פשוט. כמו איך הופכים אדם להיות מרגיש, רגיש. כן? איך מפתחים את הקורות הפנימיים שבאדם? את עצם החיים. לא את הכלים שבהם החיים האלה צריכים לבוא לידי ביטוי. כשאנחנו רואים על השכל הרגיל, כן, לא השכל הנבואי, השכל הרגיל, השכל המדעי, זה כלי. כלי שדרכו האישיות יכולה לבוא לידי ביטוי. אבל האישיות עצמה זה לא הכוחו השכלי של האדם. כתוב במדרש קהלת שהנחש חוכמתו הייתה מרובה משל האדם. אבל זה הוא היה נחש. הוא לא האדם. כי הנחש הזה הוא לא עליו הוטלה הבחירה לבחור בין טוב ורע, וגם לא יכל לבחור בין טוב ורע. ואדם כן יכל לבחור בין טוב ורע. כי הנחש זה כאילו דמות מאוד מאוד חכמה, אבל לא מוסרית. כן? היא לא מציאות מוסרית. האדם זה אדם המוסרי. האדם הרוצה. כמו שאומרת רמה בבבא קמא, מבעי זה אדם שכתוב אם תבעיון בעיון. וכוונה, אם אתה רוצה, תבקש, תרצה. אז עיקר האדם ועיקר מה שנותן מוטיבציה, כן, זה לא מה שאדם יודע. לפעמים כשאדם יודע באופן בהיר, אז הוא גם נעשה רוצה בזה. כן, זה מדרגה שהיא כבר קושרת בין הידיעה לבין הרצון. אבל כשאדם רוצה מוטיבציה ומרץ, זה תלוי ברצון שלו. עד כמה הוא רוצה. אומר הרב, אמנם הרצון הזה צריך הוא פיתוח ועיסוי יותר מכוח הכוחות כולה. בילדות האנושיות. הרצון הטבעי של האדם צריך חינוך של כניעה. כלומר, כל עוד האנושיות הייתה במצבה ילדותי, כוונה, כמו ילד קטן, שעיקר חייו הוא מנהל מתוך קבלת סמכות. קבלת סמכות של הורים, קבלת סמכות של מורים, קבלת סמכות של הנורמטיביות. כן, הוא רוצה להיות נורמטיבי. אז זה המצב הילדותי, שהוא מתאים לחיות מתוך קבלת סמכות. וכך הרצון הטבעי של אדם צריך חינוך של כניעה, של שבירה, של היפוך. כל זמן שהאדם הולך ומשתכלל, כך רצונו העצמי הולך ונהפך לטובה, ואז חס וחלילה לשבור את הרצון הזה. עד רבה, ככל שהוא יינק מן הרצון, תהיה לה הרבה יותר מוטיבציה. שבירתו של הרצון הטוב מאבדת טובה רבה. אם כן, יש שני פרקים. פרק אחד זה פרק הילדותיות, פרק אחד זה פרק הבגרות. מה עושים? בהתבגרות. הדבר קשה מאוד בדמדומי חמה. דמדומי חמה זה שלב הביניים, בין פרק לפרק, שבתקופה חשובה של רוח האדם. זה לא דקה, זה דורות, דורות שלמים, שממצאים בתקופת מעבר. מעבר מזה, מונח הרבה פראות ברצון. יש עדיין רצון שלא נתעכם, יש בו הרבה סיגים, יש בו הרבה בלבולים, הרבה דמיונות שמתאים אותו חולשות. הרצון הזה, הפרי, שבירתו, היא עלייה ופיתוח. לעומת זאת, מונח ברצון כוח אור וטוב, ששכלול העולם תלוי בהשארתו על פי תכונתו. אז עכשיו איך תחנך? האם תנקוט בהסברה החינוכית המסורתית, זו שמלמד את האדם שלא לתת אמון, זה שהוא שייך, צריך להיות בכלל משהו אחר, הוא צריך לקבע עצמו על עול אחר, ולא להיות נאמן ברצונו, ולא לתת אמון ברצונו, ולא להיות ישר, אלא כובש, כובש. צריך אדם לכבוש. או, לא, חינוך, לא, מה שאתה רוצה, זה בסדר, אתה מזה אמון. אנחנו במוסדות החינוך שלנו לפעמים, אני אמירה כוללת, אבל אולי אני לא מדבר על המציאות שלנו, לא יודע, אבל זה מסוכן לחנך לישר כשעדיין יש דברים שצריכים כבישה. אדם לא יכול לתת אמון במשהו באמת חולשה. יש לפעמים שאדם צריך להיות כובש. הבינה הישרה מוכרחת היא לפתור בזהירות את שאלת התחומים. כלומר, אתה בעצמך צריך לברר לעצמך בבינה ישרה. אל תחפש את הפתרון בחוץ. אין מישהו שיוכל להגיד לך בוודאות מה זה כך ומה זה כך. אתה בעצמך צריך להתבונן, להיות ישר עם עצמך. ולזהות, מה ממה שמתעורר את זה זה חולשה שצריך לשבור אותה, ומה ממה שמתעורר את זה זה סימן לדבר אמיתי. זה יכול להיות רצונות בשני תחומים שונים. זה יכול להיות באותו תחום עצמו, זה יכול להיות באותו רצון עצמו. זה רצון אמיתי שכבר מתלבש בזה חולשה. אתה צריך לברר אותו טוב מה ברצון צריך לתת בו אמון. ומה ברצון צריך לשבור אותו. לא כל דבר שאדם רוצה צריך לתת בו אמון. לפעמים זה, מי שמורר את הרצון זה, זה דמיון. שיגעון גדלות. לא אומר, אני עכשיו רוצה רק ללמוד אמונה, קבלה, פנימיות התורה, כל היום. זה באמת דבר אמיתי. זה יחיד היחיד. לפעמים זה שיגעון גדלות, זה דמיון. לפעמים זה קנייה לחולשה, קשה לו. יש לפעמים אבל שהרצון הוא אמיתי. אז אדם צריך להיות חמוש בבינה ישרה, באופן, ולפתור בזהירות את שאלת התחומים, באופן שישאר האדם מלא אומץ מצד הטוב שברצון שכבר משתכלל. כלומר, את אותו רצון, את אותו חלקים, את אותו חלק ברצון שהוא טוב, אותם חלקי נשמה שכבר נגלו ויצאו מתחומות הגיהנום ומעמקי הקליפות, את הרצון הזה הוא יאמץ, יחזק, ימלא בו אמון, יהפוך אותו להיות נקודת מוצא שממנה אדם מקבל כוחות, אמביציה ומוטיבציה ומרץ מעשי. אבל מצד שני, צריך אדם להיות גם מלא דיכאות רוח. דיכאות כמו שפלות וגם דיכוי. תכונה של לב נשבר ונדקה. לא כל מה שמונח ברצון צריך לנגש איתו לחיים ולנסות לקמת את החיים באופן שיאפשרו את הרצון הזה לצאת אל הפועל. לא, צריך אדם להכיר מה הם הנקודות שאותם הוא צריך לשבור. ואז הוא צריך לשבור אותם כמו שכתוב בספרים הקדושים צריך לשבור אותם. כלומר, באופן המסורתי, מהמוסר. כן, המוסר הזה שבו אדם מתעונן על חטאיו, על מזיל דמעות, כמה הוא נורא, וכמה הוא לא טוב, כמה יש לו יצר הורא, ואסור לו לשמוע לעצמו. כלפי, אותו חלק. כן? אז תקופת המעבר היא תקופה מאוד מאוד מסובכת. גם כשאתה בא לחנך את עצמך. כבחום, כשאתה בא לחנך אחרים, אתה צריך להיות חמוש בעין מאוד מאוד מיוחדת, שיכולה לזהות מה מהרצון שמתעורר, זה חולשה, שצריך להילחם ברומה מן הרצון, זה דבר אמיתי. מדרגה מוסרית ואידיאלית שאדם כבר יפנים בקרבו, והיא זו שמחוללת ומעוררת את הרצון הזה. כל זה, אומר הרב בפסקה שלנו, חלק ממהלך יותר גדול, שהאדם הולך ומוצא את אלוהים בקרבו בנטיותיו הנכונות. Okay, עד כאן אני חושב שהגענו. אז אומר הרב, האדם הולך ומוצא את אלוהים בקרבו, פירושו של דבר, זו המציאות שאנחנו, כן.
לא הבנתי איך משכללים את הרצון. כאילו הבנתי שיש פעמים שאתה נותן לרצון ביטוי, יש פעמים שלא נותנים, אבל
איך משכללים אותו?
כן.
זה עבודה גדולה, לא למדנו אותה פה. יש מהלך, קודם כל, מהלך עולמי, שהוא הולך ומשכלל את הרצון. האדם הולך ונעשה יותר מוסרי, יותר עדין, יותר כללי. כן, ואליו הכוונה אנושות הולכת וצועדת. יש עבודה מיוחדת שנקראת עבודה מוסרית, שהרב מפרט אותה בכמה מקומות, ביניהם באורות הקודש ג', עבודה המוסרית זה הנושא שלה, איך הולכים ומשחררים את הרצון. זה פרק שלם שצריך ללמוד אותו, מרצה השם. אומר הרב, כל זה חלק ממהלך יותר גדול שבו האדם הולך ומוצא את עולים מקרבו. כלומר, בעוד שבנקודת המוצא של העולם, האדם שייך את עצמו אל העולם ושמע את כל אלוקים שמתגלה אליו בחוץ, וממילא הוא צריך להכניע את רצונו הפראי הילדותי הגס לפני רצון אלוקים, הולך אדם ומוצא את אלוהים מקרבו. מה הכוונה? שהאדם הוא חלק מהתגלות האלוקות בעולם, והוא פונה לעולם כדי לשכלל אותו, כדי לסדר אותו, כמו שאלוקים רוצה. כמו שאלוקים ברא את העולם, גם האדם הולך ובורא את המציאות, הולך ומצטרף לרצון השם לברוא את העולם, שכל זה הולך ומתגלה במצוות. רק יש פה חידוש של הרב. לא רק שהאדם הולך ומוצא את אלוהים מקרבו בנטיותיו הנכונות, אלא שלב שני, אפילו באותן הנראות ברושן משגות מן הדרך הטובה המוסכמת מצד ההשקפה הרגילה, יוכל הוא לעלות למידה עליונה כזאת עד שידע לכונן את הכל לתוכלית העוז והאושר. כלומר, האדם הולך ומוצא את אלוהים מקרבו מידה כזאת שלא רק הדברים הנכונים, אלא גם אותם שגגות, גם אותם דברים שאדם עושה שלא כדין, הוא רואה, כן, זה כבר מדרגה מאוד עליונה של מבט אמוני, רואה איך גם המציאות הזאת הולכת ומצטרפת ומוציאה לפועל את רצון השם. כאילו השם התגלה גם בשגגות שלו. וזה פסוק באיוב, שהרב מביא אותו כמה פעמים. אימו, עוז, אם אתם רוצים, זה באיוב. אוי, לא כתוב לי, איפה זה? באיוב. לא שוגג ומשגג. כתוב אימו, עוז ותושייה, לא שוגג ומשגג.
לא עם ו'?
כן, לא עם ו'. ואפשר לפרש את הפסוק, על פי מה שלמדנו בפסקה כך. אימו, עוז ותושייה, עוז ותושייה זה שתי שמות של התורה. התורה נקראת עוז, היא נותנת עוז לעולם, נותנת חיים לעולם. תושייה, על שמה נקראת תורה תושייה? מתשת כוחו של אדם, אומרת הגמרא בסנהדרין, נכון? זה שני הפנים שדיברנו מקודם. יש שהתורה היא מתשת כוחו, כלומר, בעזרת האדם מדכא את כוחותיו, מחליש את רצונו הפראי. ויש שהתורה, זה תלוי כלפי איזה חלקים של הרצון ואיזה מדרגה של האדם. ויש, התורה היא עוז, נותנת עוז, מחזקת את האדם, מחזקת את האמון שלו בעצמו, מעלה את רצונו. לא, ושייך אל הקדוש ברוך הוא, זה אימו. זה כשאדם אוחז בתורה. כשאדם אוחז בתורה הוא אימו של הקדוש ברוך הוא. בין על ידי עוז, בין על ידי תושייה. אבל מה קורה כשאדם הוא לא אוחז בתורה? אז הוא לא אימו של הקדוש ברוך הוא, אבל הוא עדיין לא, הוא עדיין שלו. ועדיין הוא משרת את רצונו. איך? על ידי שוגג ומשגיל. והרב מדבר על זה בעולת ראייה, מובא אצלכם בעמוד ההפוך, ממש למטה, ותיכנס איתנו לפנים משורת דיניך. אז הרב מסביר מה זה ההנהגה של לפנים משורת הדין. שורת הדין היא קיומו של עולם מצד הפרטיות. כלומר, כל מעשה וכל הנהגה בפרטיותה מוכרחת להיות בצדק וביושר כתורה וכמצווה. אבל מצד הכללות ישנם דברים כאלה שגם הנסיגות משורת הדין, כלומר גם השגגות, הינן פועלות לגרום ענייני תיקון וישועה. כלומר, המעשה הזה, הערך הפרטי שלו הוא לא טוב, זו טעות, זה לא טוב. אבל כשאתה מסתכל על הערך, על התפקיד של, של השגגה הזו במהלך הכללי, אתה רואה שעל ידי השגגה הזאת הקדוש ברוך הוא הוציא לפועל את רצונו. דומה, הרב גם מביא את זה בהוראת ראייה ב' עמוד ס"א, למה שדוד המלך מובא במדרש, מזמור לדוד בבורכו מפני אבשלום. כן? לא בבורכו מפני אבשלום. שדוד המלך, כן, בבורכו מפני אבשלום. שברח אל, לא, ברחוב בני שאול, שברח אל אחיש מלך גת, כן? שם מביא המדרש, שדוד המלך התבואים עליו, אמר, שברוך הוא, הכל אתה עושה טוב, למה שטות? למה צריך את השטות? אמר, הקדוש חייך שאתה תצטרך לזה, ואז שדוד המלך הגיע לאחיש מלך גת, אחיש מלך גת הבא, אמרו לו, זה דוד, דוד, שהרג את אחיך, גוליית. אז דוד עשה את עצמו שוטה, כן? וגם להחיש בדרגת הייתה בת שוטה, וכה היה שם בית משוגעים, זה צעק, זה צעק, אמר להם, מה אתה רוצה, זה מי, לא יכול שזה, כן? אז שם, הרב מדבר אותו רעיון, שנפלאות מפלאות תמין דעים לראות שלא רק הצדק והיושר והמוסר, לא רק שם אלוקים מתגלה, אלא איך בתוך תהליך שלם, גם השגגות הם חלק מן התהליך, וגם נראה, גם המרידה, גם מה שנראה כנותן מן הדרך, גם זה הוצא לפועל. כמובן, שמצד האדם הפרטי אין לו זכות לדרוש ויתור כי אם לא נימה. אין דבר כזה שמבחינה מוסרית אדם יגיד טוב על זה. אז גם השגגות מצוות, אז אני גם אשגוג במשהו, כן? אסור לשגוג בשום דבר, מבחינה מוסרית, אדם צריך להתנהג על פי מידת הדין. אבל מצד כללי, כמובן, כשאתה מתבונן למציאות שהיא לא בשליטתך, היא לא חלק מהחשבון המוסרי שלך, אז אתה רוצה לראות איך בעם ישראל וגם בעולם, אבל איך במהלך כזה שהאנושות הולכת ומתבלגת, גם השגגות שבה אפשר להעלות אותם למידה עליונה כזו שידע לכונן את הכל לתוכנית העוז והעושר. כל זה תהליך כלל עולמי. כשכנסת ישראל בתוך התהליך הזה מתעוררת לתחייה, מוצאה היא בקרבה פנימה את עוזה וכבודה. כן? עוזה זה העוז שלה, כן? הערך האידיאלי שהוא נותן לחיים והוא מקור החיים שלה. כבודה זה ההתגלות, ההתפשטות, הערך. עד עכשיו היינו רגילים למצוא את העוז ואת הכבוד בתורה, באלוקים, להיכנע מפניהם. אבל ההתעוררות של כנסת ישראל לתחייה היא מבליטה את אותו תהליך שהעולם עובר באופן כללי, קצת רפוי, ועם ישראל זה מופיע בהבלטה. ההתעוררות של עם ישראל לתחייה, למה היא חותרת? שכנסת ישראל תמצא בקרבה פנימה את עוזה וכבודה. בכל התוהר והקודש הרגיל להימצא, איך נתחנך לתוהר וקודש? בהכנעה ומשמעת. עכשיו הולך הוא ומתנוצץ בעוז הנשמתי של הופעת הגבורה של האומה. אבל כל יחידו יצא מידי. נכון? כל יחידו יצא מידי. עשה לי את הרעי לזה, זה לא טוב כשאתה מבין שהוא עושה. אבל אם אתה יודע שהשם הוא נותן לך חי כמו שומר הרעד, כמו שמביא הרצות בשיחות, כמו שומר הרע, אז זה מבורך. זאת אומרת, אף על פי שהופעת הגבורה זה לייחס את העוצמה אליך ולא לאלוקים. כל זה חטא בזמן הילדותיות של האנושים. אבל בזמן שבו האנושות וישראל הולכים ומוצאים את אלוקים בקרבו, הכסר הולכת ומוצא את אלוקים בקרבה, אז הופעת הגבורה של האומה זה את גילוי העוז הנשמתי שלה, שזה גילוי אלוקים שבקרבה. לכן כל המבט ולחינוך צריך להיות אחר. כל היחס על המציאות הולכת ומתגבשת פה בארץ צריך להיות אחר. ובדעה טהורה, שזה דעת אלוקי ודעת האמונה וההתבוננות אל נכון, אם אתה מבין מה הולך להתרקם פה ובשביל למה הכל חותר ואיזה כוחות מתעוררים ולשם מה, אז מחברים את הרוחות וממתיקים את הגבורה המתעוררת על ידי שילובה. כי הגבורה המתעוררת זה נראה לך חול, זה נראה לך אנושי, זה נראה לך מרחיק מאלוקים, אבל בדעת תורה אפשר לחבר את הגבורה המתעוררת עם התורה, עם ההכנעה אל התורה, עם ההכנעה אל המוסר, אל הקודש, ולשלב אותם יחדיו, על ידי שילובם. כל זה שייך אל מה שהרב באר בפסקה הראשונה, שהכל מוביל להופעת הקדושה העצמית. כיוון שהקדושה שהולכת להתגלות בארץ ישראל, לא עוד קדושה שאנחנו מתלבשים בה, לא עוד קדושה שהיא תואר לחיינו, אבל שחפץ החיים שיהיה הוא נשאר לצידה, מחוץ לה, מתדכה, מתחלש על ידי, קדושה עצמית, קדושה שנותנת קיום עצמי. אם אתה מבין שזה התפקיד של ארץ ישראל, אז אתה מבין איזה כוחות צריכים להתעורר בשביל זה, אז גם מה שנראה בהתחלה כעוז, כהופעת גבורה שמתעוררת ועומדת ומרחיקה את ישראל מאביהם שבשמיים, אתה מבין שזה בעצם הופעת כל מה שאנחנו מקווים, שזה שלמות התחייה. כל זה התכחת. אם ירצה השם בזמן הבא, אנחנו נלמד פסקה ט'. תראה שנספיק. אפשר כוח.
שאנחנו... ולא אנחנו ירינו בטנק כמו כזה, אתה לא יש מוצא אחרי זה. אנחנו רק שליחים שלו, אנחנו היחידים שישורי כבר.
זה נכון,